כן. עצרנו בפרק ב' בשאלה איך להתייחס אל הפסוקים הנראים ככותרים את הרצף של הפסוקים, הווה אומר פסוקים י' עד י' ב' וכ' עד כ' ג'. ראינו בעיקרון מחלוקת רש"י ורמב"ן. רש"י רואה את הפסוקים הללו כדברי הקדוש ברוך הוא למשה, שבאים להסביר לו מדוע אין המקומות הללו מנחלת אברהם. רמב"ן בניגוד לזה אומר שלא הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, אלא המן השתמש בביטוי יספר הכתוב. אני לא זוכר אם חפתי את הדיבור הזה, נדמה לי שכן, שיספר הכתוב לדעת רמב"ן, פירושו שכותרים פה את הרצף של הנאום, והכתוב משלים כמה פרטים לקורא. לא הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, אלא הכתוב מסביר לנו הקוראים כמה פרטים על מה שאנחנו קוראים. זה מה שרמב"ן קרא בהקדמתו לתורה, שלישי המדבר. זאת אומרת, הכתוב. והקבלנו את זה למה שרמב"ן אומר בספר במדבר, פרק א', נדמה לי שהספקנו להגיד את זה, על שמע הכנעני מלך ערד. הוא בא ישראל דרך האתרים, ואז הוא בא ונלחם ישראל. והעם נודר נדר, שאם השם ייתן את העם הזה בידי וחרמתי את הם את הריהם, ואז באמת עם ישראל מחרים אותם ואת הריהם, וקורה שם במקום חורמה. שם התעוררה שאלה בין הפרשנים, על מה הדברים אמורים. יש לנו מצד אחד בספר יהושע מלך ערד אחד, מצד שני בספר שופטים כתוב שבני יהודה כובשים מקום מסוים וקוראים לו חורמה, גם כן באזור ערד. האם יש קשר בין הדברים? ראינו בעניין הזה שלוש שיטות. אבן עזרא מצטט דעה שאומרת שהפרשה הזאת בפרק א' במדבר יהושע כתבה בגלל מלך ערד אחד. זאת אומרת שלדעתם זה זהה עם מלך ערד שנמצא בארץ ישראל, והאירוע היה אירוע מאוחר ויהושע כתבו בתורה. אולי הם הבינו שזה על דרך שמונה פסוקים האחרונים שבתורה. אבן עזרא דוחה את שיטתם ואומר שזה לא זהה עם מה שמסופר ביהושע בשופטים, זה שני מלכים שונים, ופה מדובר על מלך ערד שנמצא בעבר הירדן המזרחי ולא המערבי. רמב"ן חולק על אבן עזרא, כל זה ראינו, ואומר שמדובר שם על מלך ערד שנמצא בצד המערבי של ארץ ישראל, הוא גם הוכיח את זה. יותר מזה, הוא אומר שזה מה שמסופר בספר שופטים על בני יהודה שכבשו את המקום וקראו לו חורמה. אז איך זה נכנס כאן? אומר הרמב"ן שכיוון שעם ישראל נדר נדר, אבל כתוב רצה לומר שלא רק הוא נדר אלא גם הוא השלים אותו על שם העתיד. בלשון הרמב"ן, השלים הכתוב לספר שהם גם השלימו את נדרם. אני דרשתי גזירה שווה בדברי רמב"ן, אצלנו יספר הכתוב ושם השלים הכתוב, בשני המקרים הכוונה שלישי המדבר, דהיינו הכתוב עצמו משלים את העניין. מה הפירוש הבא להשלים הכתוב? האם פירושו, כמו שאבן עזרא מצטט את אותה דעה שהוא דחה אותה, שיהושע או מישהו מאחריו השלים בתורה דברים, או שהכתוב עצמו השלים על שם העתיד? אברבנאל הבין שלדעת רמב"ן הדבר הזה הושלם מאוחר יותר, והוא יוצא בהתקפה קשה על הרמב"ן ועל אבן עזרא. קראנו נדמה לי, קראנו דבר או אמרתי אותם בעל פה, אני לא זוכר. בכל אופן אברבנאל שם כותב, קודם כל הוא מצטט אבן עזרא, שכאילו אבן עזרא אומר שיהושע כתב את הפרשה הזאת, אף על פי שאנחנו ראינו שאבן עזרא מביא דעה כזאת ודוחה אותה. לא יודע למה אברבנאל מייחס את זה לאבן עזרא עצמו, לא מבין, האם היה לו נוסח אחר באבן עזרא, או שהוא הבין את אבן עזרא אחר מאיתנו, אני לא יודע, אבל כך או אחרת הוא מייחס את זה לאבן עזרא. שנית, הוא מפרש את הרמב"ן, שלדעתו גם כן זה נכתב מאוחר יותר, אז הוא מתקיף אותם שהם בכלל דבר השם בזה, בזה שהם אומרים שיש בתורה דברים שהושלמו מאוחר יותר. האמת היא שאברבנאל לא פרש נכון את הרמב"ן, ואפשר להוכיח את זה, כי רמב"ן כשמביא דוגמאות לעיקרון הזה, הוא מביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת רמב"ן שם בפרק א', אני לא קורא מדבריו כדי לקצר, אבל אתם יכולים אחרי זה להסתכל. דוגמה אחת הוא מביא מהסיפור של המן. את המן אכלו עד בואם של ארץ חשבת. איפה זה? זה ב... אני מצטע עכשיו פסוק מהתורה, יהושע נראה אחר כך, בשלח. סוף פרק תדעי, כן. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. סוף פרק תדעי. אומר רמב"ן, הלא ידוע לנו בספר יהושע שזה מסתיים חמש נכנסו לארץ, זה היינו אחרי מות משה. אז הנה אתה רואה דברים שמתארים פעולות שנכתבו אחרי מות משה. זה לא מכריע על מה רמב"ן התכוון, האם הוא התכוון שמוסלמו מאוחר יותר או שנכתבו עד שם העתיד. אבל הדוגמה השנייה שרמב"ן מביא היא דוגמה מכריעה. הדוגמה השנייה שרמב"ן מביא היא שהקדוש ברוך הוא אומר, אלה אשר ינחלו לכם את הארץ, ויש שם שמות של האנשים. אומר רמב"ן, איך אפשר לקבוע אנשים עם שמות כאשר אתה לא יודע לכאורה אם הם יזכו לחיות או לא, אולי הם ימותו עד אז. עכשיו מה הדוגמה הזאת שייך לענייננו, מה זה קשור? אם הכוונה של רמב"ן הייתה שיש דברים שהושלמו בתורה מאוחר יותר, אלא פה אי אפשר להגיד את זה, כי פה זה ציטוט של דברי הקדוש ברוך הוא למשה, אלה אשר ינחלו לכם את הארץ, איך אפשר להגיד שזה השלמה? אלא מה? זו דוגמה לעתיד שעוד לא התרחש, והקדוש ברוך הוא לוקח את זה כדבר נתון שזה יקרה. ברור לגמרי על פי זה שגם הדוגמאות הקודמות הן על אותו עיקרון, דהיינו, שהכתוב משלים דברים שעדיין לא הראו. אמנם זה עדיין לא דומה במובן זה שבשתי הדוגמאות שרמב"ן עסק בהן, דהיינו, ויחרם את הם ואת עריהם ואת המן אכלו, העתיד מנוסח בלשון עבר. ואילו בדברי הקדוש ברוך הוא, אלה שהתחנו לכם את הארץ, העתיד מנוסח בלשון עתיד. אז זה לא דומה מבחינת המבנה הספרותי, אבל זה לפחות מוכיח שהרמב"ן לא ראה בזה השלמה מאוחרת, אלא ראה בזה כתיבה מוקדמת של העתיד. ולשון אחרת זה נקרא עבר נבואי, זאת אומרת שהכתובים מתארים את העתיד בלשון עבר מסיבות שונות. כמובן תמיד אפשר לשאול למה זה מנוסח בלשון עבר, וצריך להשיב עליהם בכל מקום ומקום לגופו. במקרה שלנו, אם אני חוזר אלינו, רמב"ן כותב, וזה טעם אשר עשה ישראל לארץ ירושתו, ועדיין לא נעשה. אנחנו מתייחסים לאיזה פסוק אצלנו? מתייחסים לפרק ב' פסוק י' ב', אמרנו? כאשר עשה ישראל, הלו זוהי הבעיה, כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, זוהי הבעיה. אז אומר רמב"ן, וזה טעם, מה הטעם? צריך לראות את המשפטים שלפני כן, מי שיחזור לדברי רמב"ן לפני כן יראה שרמב"ן מסביר שם באריכות מה הפסוקים באים בעצם לומר, אותם פסוקים שהכתוב השלים, מה הם באים לומר? באים להסביר לנו הקוראים למה הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לא להילחם בעמים הללו. אומרים לך הפסוקים כי המקומות הללו אף על פי שהם ממתנת אברהם, בניגוד לרש"י, רמב"ן סבור שהם כן ממתנת אברהם, בכל אופן, אברהם מייצג אב המון גויים, ומכוחו זוכים עוד כמה עמים חוץ מעם ישראל, עשיו שהוא מתולדותיו, וגם בני לוט שהלך איתו. ולכן, כמו שאני לא רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שמישהו ייקח מעם ישראל את נחלתם, באותה מידה אני לא רוצה שמישהו ייקח משאר העמים הקרובים לישראל את נחלתם. כביכול, אברהם נבחר כמייצג מספר עמים, בתוך העמים הללו יש הבחנה. עם ישראל הוא העיקרי והוא יורש ממערב לירדן, ושאר העמים שקשורים לאברהם יורשים ממזרח לירדן. אם תרצו, רמב"ן לא אומר את זה, אבל אם מישהו רוצה יכול להוסיף שבחלוקה הזאת שבין מערב למזרח באה לידי ביטוי הבחירה מול הדחייה. הנבחרים הם ממערב לירדן ולעולם שכינה במערב, והדחויים הם ממזרח לירדן. על זה אמרו עם ישראל לבני ראובן וגד, אך אם תמיה ארץ אחוזתכם, בואו תעברו לשבת וחזתם בתוכנו. זאת אומרת, יש כאן את הירדן כמחלק בין הצד הנבחר והצד הדחוי, אבל גם אם זה צד דחוי, מכל מקום זה חלק מהתוכנית האלוקית, להציב את זה מול זה. זו החוליה שהוספתי על הרמב"ן. מה שהרמב"ן אומר זה שלא רק ישראל זכה, אלא גם האחרים, עוד שלושה עמים זכו מכוח אברהם, אני רק הוספתי, זכו, אבל בדרגות שהן שונות ואפילו מנוגדות זו מזו. בכל אופן, אומר רמב"ן, יש צד שווה. כשם שהקדוש ברוך הוא כועס על מי שיקח מישראל, כך הוא גם כועס על מי שלוקח מהאחרים. ולכן הכתוב רצה ליצור את ההשוואה, אומר רמב"ן, וזה טעם כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו ועדיין לא נעשה. כלומר, למה יש העניין לנסח את זה בלשון עבר? לומר לך שכמו שהשם עשה לישראל, כך הוא עשה לאותם עמים, ואתה יכול להבין לבד, שכשם שאסור לקחת מישראל את נחלתם, כך אסור לקחת מהם את נחלתם. כלומר, לפי רמב"ן, העתיד בנוסח בלשון עבר כדי להקביל את זה למה שהקדוש ברוך הוא עשה לבני עשיו, שזה באמת בזמן עבר, במטרה ללמוד מזה את הלקח העניין. האם זה תירוץ מניח את הדעת או לא או שאלה אחרת, אבל זוהי שיטת רמב"ן, וראוי להעמיד אותה מול שיטת אבן עזרא פה, לא יודע אם הזכרתי אותו, אבל אבן עזרא בדברים לא מפרש את העניין הזה בפרק ב', ואני נדמה לי שהפניתי לפרק ד', פרק ד' פסוק ל"ח, אבן עזרא חוזר לנקודה שלנו, בגלל סיבה מסוימת שראינו שם. זה מפרש שכאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, הכוונה לנחלת ראובן גד וחצי שבט המנשה. זה לא כמו הרמב"ן. כלומר, הוא מפרש את זה על מאורע שכבר נעשה. רמב"ן לא מוכן לקבל את הפירוש הזה, למרות שהוא הכיר אותו, כי רמב"ן היה חבר בן עזרא, כי הלשון לא הסתדרה לו. הלשון כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו, לא יכולה להתייחס לפי דעתו של רמב"ן, רק לקטע קטן שנכבש כאילו באקראי. צריך להתייחס לארץ כולה, לכן הוא עדיף לומר שזה על ארץ כולה, שהכתוב מתאר את העתיד בלשון העבר ומנסה לתת לזה איזשהו הסבר מחשבתי. בן עזרא מעדיף לפרש את זה על דבר שכבר קרה, אגב, זה מחלוקת מקבילה למחלוקת שלהם במדבר פרק א', גם שם בן עזרא מפרש את זה המאורע שהיה במדבר, למרות שהלשון משמע אחר, ורמב"ן מעדיף את הלשון והוא מיישב את זה על סמך העיקרון של ישלים הכתוב. במאמר מוסגר אני רק אומר שמי שמחזיק פירוש רמב"ן מהדורת אחד הרב קוק או תורת חיים, אז יכול להבין מכלל מה שאמרתי שאני לא מקבל את הערת הביאור שהוסיף פה הרב שבל בשם קוק זהב. לא יודע אם לקרוא אותה או שלניח לכם לקרוא אותה, אני אולי אומר אותה בקיצור, אבל מי שאין לזה לפניו יתקשק אולי קצת לעקוב אחרי זה, רק שירשום לפניו שהדברים שאני אומר פה הם לא כמו הביאור שמובא במהדורת מוסד הרב קוק. על המשפט של רמב"ן, וזה טעם כאשר עשה ישראל שהזכיר כאן ועדיין לא נעשה, שאנחנו הסברנו את זה בצורה פשוטה. הכתוב מתייחס פה לירושת הארץ, ירושת הארץ עוד לא התרחשה, כתוב מזכיר את זה בלשון העבר כדי להקביל את זה לירושת הישראל בגלל המטרה הרעיונית. פה בשם קור זהב מובא פה הסבר אחר, אני אקרא אולי את לשונו. בקיצור, ועדיין לא נעשה, רוצה לומר לאיזה עניין אמר עשה, שהרי עדיין לא נעשה, עד כאן, כמו שאנחנו הסברנו. עכשיו הוא מוסיף משפט שלא מקובל עליי, ואף על פי שבעת ההיא כבר כבשו ארץ סיחון ועוד, אבל משמעות הכתוב שנאמר ובני עשיו ירשום כאשר עשה ישראל, משמע שבזמן ירושת עשיו כבר עשה ישראל, והרי עדיין לא נעשה. אבל הוא מפרש את דברי הרמב"ן בצורה שונה לחלוטין. לדעתו גם רמב"ן מבין שכוונת הכתוב זה לארץ סיחון ועוד, כמו אבן עזרא. ושוב הוא מתכוון לארץ סיחון ועוד, אז לכאורה הכור הזה מתקשה, אז איפה פה הקושיה? מה זה ועדיין לא נעשה? זה כן נעשה. אלא לפי דעתו, הקבוצה של הרמב"ן זה שמהפסוק משמע שבזמן שעשיו ירש את החורי, כבר אז ישראל עשה כך לארץ ירושתו, והרי עדיין הוא לא עשה כך לארץ שיחון ועוד. אני לא יודע למה הוא נגרר לפירוש הזה, זה נראה לי דחוק מאוד בלשונו. איפה רואים פה בפסוק בכלל שכאשר עשה ישראל, פירושו עבר ביחס למעשה עשיו? איפה זה כתוב? הכתוב אומר לך שבני עשיו עשו כמו שעשה ישראל, כמו שעשה ישראל, לא חייב להיות שעשה לפני עשיו, יכול להיות גם עשה אחרי עשיו. איפה כתוב בפסוק שישראל עשו עוד לפני שעשיו עשה? אז אני לא רואה פה בכלל מקום לקושייה. ואם רמב"ן התקשה בדבר, ככל הנראה הוא פירש את זה לא על ארץ סיחון ועוג שהוא לא מזכיר בכלל, אלא על ירושת הארץ בכללותה. והכוונה היא שבזמן שהכתוב נכתב, לא התקופה שהכתוב מספר עליה, בזמן שהכתוב נכתב, זה עדיין לא נעשה, והראיה ברורה ממה שהבאתי מפרשת המן, מפרשת חורמה שם, במדבר כ"א, הוא משתמש שם באותו ביטוי, ישלים הכתוב. טוב, זו הייתה הערה, אני עם כל הכבוד, אבל נראה לי שהפירוש כאן של ועל כבוד זהב לא מתאים לפשט דברי רמב"ן. זהו, נסתפק בזה. נשאר לנו רק פסוק כ"ג, ששאלנו בזמנו מה טיבו פה, והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור ישמינו וישבו תחתם. זה פסוק תמוה, מה הוא בא להסביר? מילא הפסוקים מתייחסים לאותם שטחים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לא לכבוש, אז הם מסבירים למה. לפי שיטת רש"י, הקדוש ברוך הוא בעצמו מסביר למשה למה לא לכבוש. לפי שיטת רמב"ן, למשה לא צריך להסביר, אלא הכתוב מסביר לנו למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שיכבשו אותם. אבל כשמגיעים לפסוק הזה, זה לא מתייחס בכלל למסע של בני ישראל. בני ישראל לא עברו לא ליד הערבים ולא ליד החצרים ולא ליד עזה. זה היה לו בסך הכל אזור שהוא בתוך ארץ ישראל, במערב ארץ ישראל. מה הקשר בינו לבין המקום שבו ישראל נמצאים כעת? ישראל נמצאים כעת בעבר הירדן המזרחי, והם עוברים דרך אדום, עמון, מואב, סיחון, אין להם שום קשר לאזור עזה. היו אמורים לעבור בקדש ברנע, זה גם כן עדיין קצת רחוק משם, לא ממש סמוך לזה. אז מה, ומה זה שייך למסע הראשון? אנחנו פה מדברים על המסע של עכשיו. רש"י כותב, על פי אותה שיטה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בניגוד למה שאמרתי לך קודם, שאת העמים הקודמים אסור לך לכבוש בגלל שהם לא ממתנת אברהם, עכשיו אני אומר לך שאת הערבים אתה כן יכול לכבוש. ככה הלשון של רש"י פחות או יותר, אני אקרא לכם את לשונו. אומר רש"י, ערבים מפלישתים הם, שעמהם הם נחשבים בספר יהושע, שנאמר 15 פלישתים, העדתי והאשדודי והאשקלוני והגיתי והעקרוני והערבים. ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך לא יכלו ישראל להוציא ארצה מידם, הבאתי עליהם כפתורים והשמידו וישבו לקחתם, ועכשיו אתם מותרים לקחתם ידם. רש"י, על פי שיטתו שהפסוקים הללו נאמרים על ידי הקדוש ברוך הוא למשה, אז אותו סגנון, המקומות הקודמים אסרתי לך, את המקום הזה אני מתיר לך. איך הפסוק הזה מבטא היתר? אז הוא אומר לו ככה, הערבים שהם מפלישתים היו אסורים עליכם, למה? כי אברהם נשבע לאבימלך, אבל הם כבר לא יושבים שם, מישהו כבר החליף אותם, וכיוון שהוא החליף אותם, לכן מותר לכם לכבוש אותם, ואין העיקרון של עמון ומואב טהור בשיחו. הפירוש הזה של רש"י הוא קצת דחוק, מחמת הסיבה הפשוטה, שמשה לא מתכוון עכשיו לכבוש את הערבים ולא את חצרים ולא את עזה, אז מה המקום להגיד לו את זה? בכלל הוא לא עתיד להגיע לזה בכלל, אז מה שייך עכשיו לדבר איתו על זה? מילא על המקומות הקודמים אמרו לו לא לכבוש, לא צריך להסביר לו למה, אבל כאן הוא לא מתכוון להגיע לזה. אשר על כן נראה לי כאן לעדיף גם כן את פירוש רמב"ן, אני אומר אותו בקיצור, כי אני לא רוצה להאריך יותר מדי באותה נקודה, אבל אתם מוזמנים לעיין ברמב"ן על העניין הזה. רמב"ן כותב, בדומה לרש"י אבל בכיוון הפוך, דהיינו, שקודם כל הפסוק הזה הוא לא מדברי הקדוש ברוך הוא למשה, אלא מדברי הכתוב לנו, לקוראים. זה על פי שיטתו של רמב"ן, שזה לא חלק מדברי הקדוש ברוך הוא למשה, אלא זה חלק מהקיטוע של דברי הקדוש ברוך הוא. חלק מהערות הכתוב לקורא כדי שיבין טוב את מה שהתורה רוצה למסור לו, את מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. עד כשם שבפסוקים הקודמים הכתוב צריך להסביר לנו מדוע ישנה מקומות שהקדוש ברוך הוא עצר על בני ישראל בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן אותם לעמים מסוימים מכוחו של אברהם, הכתוב נתן את ההזדמנות כדי לומר לנו דבר על פי אותו עיקרון אבל בצורה מנוגדת. הכתוב אומר לך, תדע לך שהערבים היושבים בחצרים על עזה, כפתורים יושבים מכפתור ישבינו וישבו תחתם. מהי נפקא מינה? אומר רמב"ן פשוט מאוד. אנחנו עתידים לקרוא בספר יהושע, באותו פסוק שרש"י ציטט, ביהושע י"ג, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע שיש חלק של הארץ שהייתה צריכה להיכבש ועדיין לא נכבשה. החלק הזה כולל את ערבים. כמו שרש"י ציטט, איזה פסוק רש"י ציטט? רש"י ציטט, 15 פלישתי, עזתי, אשדודי, אשכנוני, הגיתי, העקרוני, וערבים. עכשיו אם האדם יבוא וישאל, הערבים הללו מה טבעם ולמה הם חלק מהארץ שהייתה אמורה להיכבש, אומר רמב"ן, בא הפסוק הזה כהכנה כדי להסביר לך את העניין הזה. דהיינו, הערבים היושבים בחצרים על עזה, כפתורים יוצאים מכפתור ישמדו וישבו תחתם. היינו, זה שאתה רואה שם אומה מסוימת שלכאורה היא לא חלק מההבטחה לאברהם, זה מצב מטעה. מי יושב עכשיו באותה מקום בחצרים על עזה? יושב עכשיו הכפתורים שיוצאים מכפתור. מי זה כפתורים שיוצאים מכפתור? אז לצורך זה אפשר להסתכל בשני מקומות. מקום אחד זה בעמות, פרק ט', פסוק ז'. הוא מבאר לנו מי זה הכפתורים שיצאו מכפתור. נכון מאוד. עמות אומר לנו, הלא כבני קושיים אתם לבני ישראל, וזו ההפטרה המפורסמת. הלא את ישראל הוצאתם ממצרים, או העליתי ממצרים, אני לא זוכר במדויק, ופלישתי מכפתור וארם מקיר. אז מי יצא מכפתור? פלישתי. עמוס פרק ט', פסוק ז', אני חושב, או שאני טועה? כן. אז קודם כל הפלישתי, הכפתורים שיצאו מכפתור הם ככל הנראה פלישתי. איפה זה כפתור אגב? יש בזה מחלוקת. התרגומים אומרים שזה קפודקיה, באסיה הקטנה, אבל החוקרים רובם טוענים שזה היו כרתים בים האגאי. ששם הוא מקור הפלישתים. בכל מקרה הם יצאו משם והגיעו לאזור הארץ. עכשיו בספר בראשית בלוח העמים גם הכפתורים וגם הפלישתים נמנים יחד כצאצאים של מי? בראשית פרק י' כצאצאים של... מה? כן, זה בהקשר הזה, אבל צאצאים של מי? צאצאים של מצרים. בראשית פרק י' פסוק י"ג, ומצרים ילל את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפחים ואת פרסוסים ואת רסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. כל זה מנחלת מבני מצרים. ושמעון ילד את צידון בכורו ואת חן ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני וכו' וכו'. האם הפלישתים הם חלק מהעמים שהובטחו לאברהם? לא. כי הם בני מצרים. מה הובטח לאברהם? ארץ כנען ובני כנען. אז אם האדם יבוא וישאל, מה פתאום השטח הזה הוא מנחלת ישראל, אם יושבים שם הכפתורים האלה, ואז הוא אומר לו פסוק, והערבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים יוצאים מכפתור ישמידו וישבו תחתם. זאת אומרת, זה שיושבים שם כפתורים, זה לא המצב הראשוני. המצב הראשוני זה שישבו שם הערבים. לדעת רמב"ן, הערבים הם החיבים בחילוף חד ועין. והחיבי הוא כידוע מבנה של כנען, והוא מההבטחה לאברהם. ובעצם הפסוק רוצה לומר לך, אותו מקום שעכשיו יושבים שם כפתורים, הוא בעצם מנחלת ישראל. אף על פי שיושבים שם בני מצרים, במקור זה שייך לארץ כנען ולבני כנען, ולכן אומר הכתוב, זה לא נכלל באיסור של הקדוש ברוך הוא לכבוש. זאת אומרת, באותה הזדמנות שהכתוב מבאר לך מדוע ישנם מקומות שנאסרו לישראל בכיבוש, באותה נשימה אומר לך הכתוב על אזור אחר שהוא כן מותר לישראל בכיבוש, אף על פי שלכאורה יושבים פה העמים שהם לא מעמי כנען, והוא מנמק את זה בכך שבמקור ישבו בו עמים מעמי כנען, לכן הוא כן ממתנת אברהם, וזה כרקע לסיפור על ירושת הארץ שיכלול גם את המקום הזה. אז זה בדומה לרשי, אבל לא הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי משה, את משה עכשיו זה לא מעניין, הוא לא הולך לכבוש את זה. הכתוב מספר את זה לנו, כי אנחנו כן עתידים לקרוא בהמשך את הפרק על כיבוש הארץ, כן.
אני רוצה לשאול את רשי, איך רשי מוכן שרבים לשישתים הוא פה? חמש תורים תגיד, זה
הרגיש, זה הרגיש כמונית, זה הרגיש כמונית, כמעט שרבים זה לא פלישתים. כן, הרמב"ן מתפלמס איתו על העניין הזה, נכון. זה אחת הקושות של רמב"ן לרשי, אבל אני לא רציתי להאריך בזה. גם רשי צריך להסביר את הפסוק כעמוד, כי הוא אומר שכפתורים הם לא פלישתים. אבל לא, הנביא אומר שפלישתים עושה את זה מכפתור. אז הוא צריך להגיד שאולי יש שני גלים של הפלישתים, ואולי יש הבדל בין פלישתים. יש כמה קשיים בשיטת רשי, רמב"ן דן בזה באריכות רבה. אם אתה תסתכל, רמב"ן הוא ארוך מאוד כאן, אם יש לך, אני לא יודע, אבל אם תסתכל אחר כך, אתה תראה שרמב"ן לפסוק כ"ג הוא ארוך מאוד מאוד, ואני לא הזכרתי אלא את הנקודות העיקריות בו. אבל כל אחד מוזמן לעיין בפירוש רמב"ן, שם אם הייתי קורא אותו כאן ודן בכל פרט ופרט בו, היינו גומרים יותר משניים שלושה שיעורים, ואני לא רואה סתם בזה. כל אחד ישלים לבד, זה חלק מהקושיות שלו על רש"י. כן.
אני רק תרשיב,
אותו אדם שתמנה נטור, אתם רואים שבדים. בסדר, זה יכול להיות פתרון מסוים לרש"י, אבל אז הפסוק לעמוד יצטרך הסביר, כן, נכון, כן. כי זה המשך של הפסוקים הקודמים, זאת אומרת, הפסוקים הקודמים נצרכו לצורך הפרשה. אותם פסוקים שדיברו איתך, למה אסור לכבוש, אז זה פשוט, אגב, הפסוקים הללו, כיוון שעוסקים באותו עניין, אבל זה בא ממש בסמוך להפר. אז זה כבר משהו אחר. ברור שאם הפסוק הזה היה עומד לפני עצמו, לא היה מקומו כאן. מה פתאום, פסוק אחד פה כהכנה לכיבוש הארץ שיבוא, אני לא יודע מתי. אבל כיוון שיש פסוקים שמתייחסים למצב כרגע, אז הפסוק הזה בסך הכל נגרר אחרי. זה בסדר, זה אפשרי, כן.
בסוף
השיר
שלנו,
אנחנו אומרים,
למה לא מכיר כאן
שוב
הקדמה לפני
כי כשהייתה ההפסקה של נשם? כן, שאלה, יש פה לשאול, אנחנו אמרנו שיש איזשהו עיקרון בכתוב שכאשר ישנה סטייה מן הנושא, חוזרים על הפתיחה או על הפסוק שלפני הסטייה כדי לקשור את העניינים יחד. ואילו כאן יש לנו סטייה גם ביוד יוד א' יוד ב' וגם בכף עד כף ג' והפסוק שאחריו הוא ממשיך ישירות את הפסוק הקודם. והשאלה היא, האם לא היה כאן מקום לחזור על הראשונות? אין לי למעשה תשובה חד משמעית לזה, אני רק יכול להעיר כמה הערות. אני יכול לומר שקודם כל כל כלל הוא אחד ממספר כללים. זאת אומרת, נכון שיש כלל שכאשר יש סטייה ישנה חזרה אל הנושא הראשי, אבל זה לא תמיד כך. זאת אומרת, יש מנהג כזה, אבל זה לא חייב להיות. זה עדיין לא פותר את השאלה, מתי כן ומתי לא. אבל ישנם מקומות שבהם הכלל הזה לא עובד בפועל. זה לא מבטל את הכלל, כי הוא עובד בהרבה מקומות, אבל לא בכולם. זאת הערה אחת, אני אומר שוב, תשובה מלאה אין לי. הערה שנייה, שהיא אולי קצת בגדר של תשובה, כיוון שכאן יכול להיות, אולי ישמע תשובה קצת פרנוקסלית, אבל נדמה לי שיש בה משהו, יכול להיות שכאן הכתוב רצה ממש להמחיש שיש פה קטע שהוא ממש חוצץ באמצע. זה כאילו אתה צריך ממש להתעלה ממנו, זאת אומרת אתה תקרא את הפסוק הקודם ותעבור לפסוק שאחר כך. זה לא שיש כאן איזושהי סטייה זמנית ואחרי זה חוזרים לנושא הראשי. זה איזושהי יחידה שהיא ממש עומדת בפני עצמה והיא צריכה להיקרא בפני עצמה. יכול להיות שדווקא כדי לא ליצור את הרושם, שבסך הכל אנחנו נמצאים בנושא, תצילו קצת וחזרנו, אז אני עוד פעם חוזר על הנקודה הקודמת, איפה היינו כדי להמשיך, דווקא פה זה לא נעשה, אולי כדי להמחיש שבסך הכל יש לך יחידה שפשוט צריך להוציא אותה, ואם מוציאים אותה, אז אפשר לקרוא את זה בצורה רצופה, מבלי שיהיה צורך לחזור. כשאדם מודע לתניעה שלו, אז הוא מוסיף פסוק כדי לחזור. כשהוא לא מוסיף פסוק, כי כאילו הוא אומר, כל הקטע הזה בכלל לא שייך. וזה באמת, הפסוקים הללו הם ממש צריכים להיקרא בנפרד לגמרי. זה לא כמו הסיפור של, של פרק א', ניקח למשל את הדוגמה של פרק א', אגב, גם שם לא הייתה חזרה בעניין של בית ההיא, אבל שם לפחות היה הביטוי הזה בית ההיא, אבל שם זה חלק מנאומו של משה. פה זה לא חלק מהנאום, הנאום של משה נקטע, והכתוב מכניס פה איזשהו קטע כהבהרה. אז יכול להיות שכדי לא ליצור את הרושם שיש פה בעצם נושא אחד שסטינו קצת וחזרנו, הוא נמנע מלחזור על הכתוב הקודם, מתוך הנחה שאתה רואה לבד שהקטע הזה הוא ממש שייך למשהו אחר לגמרי. אבל בסופו של דבר אני חוזר על מה שאמרתי, שתשובה חד משמעית לשאלה הזאת אין לי. אני לא יודע מדוע כאן לא השתמשו בסופו של דבר בטכניקה הרגילה. אבל אולי נסתפק בדברים הללו, שאר הפרטים שלא הסברתי ואולי מציקים לכם, אם הם לא ממש דחופים, אתם יכולים להסתכל במפרשים, בעיקר ברמב"ן, שהוא משתדל לבאר את העניין, אנחנו הלכנו בעקבותיו בעניין הזה, תוכלו להשלים אותם לבד. אלא אם כן יש משהו שלא יסתדר לכם, אני אהיה מוכן שוב לחזור ולדון בו. אני מבקש לעבור עכשיו לנושא הבא. פסוק כ"ד, קומו שרו ועברו את נחל ארנון. זה מה שיש לנו. דברנו עכשיו עם העמים שעשו לכבוש, עברנו את צעיר, עברנו את, זאת אומרת, עומדים לעבור את מואב, אתה עובר היום את גבול מואב את רב, הם לא ייכנסו לעמון, כבר אמרנו, הם עומדים מול בני עמון. אני מזכיר שוב, לא, אני לא מצייר את זה שוב, עם ישראל עובר בגבול המזרחי של סעיר, בגבול המזרחי של מואב, אבל כשהוא עובר את מואב, הוא לא נכנס בגבול עמון, הוא עומד מול בני עמון שנמצאים צפונית לו, ושם הוא אמור לפנות מזרחה כדי להיכנס לארץ. העם שעומד מולו זה מערבה, והעם שעומד מולו זה סיחון. את עמון הוא רואה, אבל אותם הוא לא צריך לחצות ולא לעבור בגבולם, ודאי לא בגבולם המזרחי, ספק אם בגבולם הדרומי, הוא פשוט רואה אותם מצפון לו, הוא צריך לעבור מערבה. קומו שרו ועברו את נחל ארנון, שזה הגבול של מואב, ראה נתתי בידך את סיחון ואת חשבון האמורי, אז הם צריכים לעשות תפנית לכיוון מערב, ואת ארצו החברה שהתגר במלחמה. היום הזה חי דבר אחד ילכה פני עמים תחת כל השמיים, שיש מושים אחד ורגזו וחלו מפניך. השלח מלאכים נדבק דמות את סיחון וחשבון דברי שלום נימור, ודרה בעציך, בדרך בדרך אלך, לא עשו ימין ושמאל, וכו' וכו'. תקראו לבד את הפסוקים. ומה שאני רוצה לדון פה זה בנקודה שכל אחד רואה אותה, שהיא לכאורה מראה ניגוד גמור בין ציוויו של הקדוש ברוך הוא לבין מעשיו של משה. זה דבר שצריך הסבר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, החל רע שהתגר במלחמה. ומשה שולח לו דברי שלום. האם זה הולך יחד? האם אפשר לתווך בין שני הדברים האלה? זוהי שאלה. יש בזה מחלוקת. אולי נראה את הפרשים, אחרי זה נראה מה אתם אומרים. קודם כל נתחיל מהדעות רש"י ורמב"ן, כמו שראינו פעם שעברה, נראה גם עכשיו. אחר כך כל אחד מוזמן לחוות את דעתו. אומר רש"י, במדבר קדמות, זה אגב לקוח מהמדרש. אף על פי שלא ציווני המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי ממדבר סיני, מן התורה שקדמה לעולם. שבה הקדוש ברוך הוא ניתנה לישראל, חזר אותה על עשיו ישמעאל, וגלו לפניו שלא יקבלוה. אף על פי כן פתח להם בשלום. אף אני קידמתי את סיחון בדברי שלום. דבר אחר מדבר קדמות, ממך למדתי שקדמת לעולם. יכול היית לשלוח ברק אחד לשרוף את המצרים. אלא שלחתני מן המדבר אל פרעה לאמור, שלח את עמי. מודע לניגוד, מה הוא אומר על זה? הוא אומר שממך למדתי, מהתורה למדתי. יש כאן דרשה על מדבר קדמות, מדבר סיני, קדמות קדמה לעולם, התורה ניתנה בסיני וקדמה לעולם. משה למד או מהתורה או מהקדוש ברוך הוא, ויש מקום לשקול למה צריך את שתי הדרשות ומה ההבדל ביניהם, זה עיסוק במדרש שאני לא אעשה אותו ברגע זה. אבל יש פה שני דימויים, שני מקורות, מה שווה. משה אומר, אף על פי שציוויתי אותי ללחם, אני מבין מתוך מה שאתה עשית, מתוך התקדימים, מתוך התורה, צריך קודם כל לפתוח בשלום. למה באמת? למה צריך לפתוח בשלום? לא כתוב פה, אבל למדתי ממך. למה הקדוש ברוך הוא, כשבא ליתן את התורה, חזר אותה לעשיו ישמעאל, ועלו לפניו שלא יקבלוה, למה הוא נתן להם? למה אמר לפרעה, שלח את עמי במתון? כנראה כדי ללמד עיקרון, שאין פועלים בכוח לפני שמצאים את האפשרות ודרכי שלום. וזה כאילו מושכל ראשון שלא צריך להיאמר.
כמו
כתקרא וליר. כמו כתקרא וליר, כמו כתקרא וליר, קראתי עליה לשלום, נכון? זה לדורות נקבע בכתקרא וליר. אגב, המדרש אומר שמכוח מה שאמר משה כאן נקבעה המצווה. זה מדרש לפי מיטב זיכרוני. אני אבדוק את זה שוב, אם אני לא מטעה אתכם, אני חושב שלא. המדרש אומר שבגלל שמשה הבין את הדבר כך, הקדוש ברוך הוא אישר את דבריו באיזה צורה, בזה שהוא קבע לדורות את ההלכה, כי תקרא לי ללחם עליה, קראת עליה לשם. זה דבר מעניין. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מאשר את המסקנה של משה. כלומר, גם אם המטרה היא ללחם ארץ מסוימת, אתה צריך להקדים לה דברי שם. מיד, מיד, עוד מעט, אתה צודק, עוד רגע נגיע. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עיקרון, הייתי אומר, מוסרי, איך תקראו לו, שמשה הבין אותו מבלי שהקדוש ברוך הוא יאמר לו, והקדוש ברוך הוא מאשר את זה, כן? הוא לא גורר בו. אני יודע, אולי זה מזכיר את שלושה דברים שעשה משה מדעתו והסכים השכינה עליהם, אבל זה משהו אולי מהסגנון הזה, עשה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא איתו. אז יש כאן בהחלט עיקרון חשוב. עכשיו אומרים פה, בצדק רב, שעדיין זה לא דומה לכתקרא וליר לחם עליה. זה נכון מאוד, וכבר רמב"ן עמד על הפרט הזה. באמת זה לא דומה?
כאן הוא מבקש רק לעבור דרך
חסם, אבל הוא מתכוון לנפוש את החסם. נכון מאוד. וכתקרא וליר לחם עליה, מה הקריאה לשלום כוללת? היה כל העם, אני צבא לך למט ועבדוך. אתה בעצם מחזיק את השלטון על המקום. אלא שאתה לא שופך דמים. זה מאוד מובן. אם אתה יכול להשיג את המטרה בשפיכות דמים, אין מקום בשפיכות דמים מיותרת ולא לא הכרחית. אבל כאן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, להילחם בסיחון. בא משה ושולח דברי שלום. איזה דברי שלום? דברי שלום, העברה בארצך, בדרך בדרך אליך, עד אשר יגיע לארץ, ועד אחרי שאני אגיע לארץ, מה יקרה? אני אשאר במקומי, ואתה תישאר במקומך. זה לא כמו הפרק כף. עכשיו, נניח זה לא כמו הפרק כף, אז מה? אז בוא נסביר את זה לגופו. אתה אומר לי להילחם, ואני מנסה ללכת, קודם כל, בדרך הפשוטה יותר. שאז צריך לבוא לשאול, אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לו באמת להילחם? זאת אומרת, אם אפשר, לא זה מוזר, אבל אם אפשר, אם ממך למדתי, אז למה פה הקדוש ברוך הוא לא עושה אותו דבר? למה הוא אומר באמת להילחם? שיגיד לו, להגיד לזיכרון, לתת לו לעבור. מה מקופה, אז מה אני צריך לומר? הקדוש ברוך הוא רצה לבחון את משה כאילו, הוא אומר לו דבר אחד, מתוך ציפייה לראות האם משה יבין מעצמו שיש להקדים לזה דברי שלום, כאילו לראות עד כמה האדם מצד עצמו מסוגל להתעלות לרמה הגבוהה. אפשר אפילו לתת לזה ניסוח מחשבתי. אם משה יתעלה לרמה הזאת של הבנה שצריך להקדים שלום, אתה צריך לעשות. אם לא, סימן שהוא לא ראוי שהוא או העם לא ראויים לרמה הזאת ולדין הזה. זה אולי רבות במדרש שאומר שמכוח זה נקבעה מצווה של כתקרא וליר. אפשר לנסח את זה בצורה כזאת מחשבתית, אבל בכל אופן עדיין אני חושב שלא לגמרי מובן למה הקדוש ברוך הוא ציווה להילחם אם יש אלטרנטיבה פשוטה להגיע אל הארץ בדרכי שלום. אבל יכול להיות, אפשר להישאר עם פירוש רש"י כמו שאמרנו קודם. אני רק אזכיר שרמב"ן חולק, ורמב"ן ממש הולך בקצה השני של הקשת. רמב"ן כותב בלשון הזאת, רמב"ן, אני לא יודע, מקורות גדולות, כל הפסוקים כאן קצת, ברמב"ן קצת מעורבבים, זה בסוף כף ג', למעשה זה צריך להיות בפסוק כף ד'. כותב רמב"ן כך, ראה נתתי בידך את סיחון, הדיבור הזה הוא האמור למטה, ראה אפילו תיתן בפניך. מה פירוש המשפט הזה? אני קורא אותו בשלבים כדי שנבין את דבריו טוב. הדיבור הזה הוא האמור למטה, ריח אלוהי תיתן לפניך. מה זה? איפה זה למטה? איפה זה ריח אלוהי תיתן לפניך? ב' למד א', אנחנו עליים בפרק ב', לא עוד לא גם בפרק ג', הג' שאתה רואה בצד השני זה לא הפרקים, זה הסדרים. מה? את הפסוק למד א', ויאמר השם אליי ראה חלות יצא לפניך את סיחון ואת ארצו. פרק ב', פסוק למד א'. מה? מה אומר המן? הדיבור הזה, איזה? ראה נתתי לך את סיחון, איזה פסוק? כף ד', זה הוא הדיבור של למד א', זה נכון, אתם רואים שיש כאן ממש אותו סגנון. פסוק הזה כתוב, קום וצרו ועברו את נחל ארנון, ונתתי לך את סיחון ואת חשבון האמורי ואת ארצו החלרה שהתגר בו במלחמה. וגם פה כתוב, לא אומר השם אליי, לא יכול להיות לפניך את סיחון ואת ארצו, אף אלא שאתה רשת את ארצו. למה פעמיים? אז אומר רמב"ן, הדיבור הזה של כ"ד, הוא האמור למטה, הרי יכול להיות שתתן לפניך. זאת אומרת, זה לא שני דיבורים, זה אחד. אבל לא רק שזה אחד, הוא לא אומר שלמד א' זה כ"ד, הוא אומר שכ"ד זה למד א'. מה הוא יקבל לומר? שהמקום שלו הוא בלמד א'. וקודם לכן שלח לו מלאכים ממדבר קדמות. כי אחרי שהצטווינו השם אחרי רש והתגר במלחמה, לא ישלח לו דברי שלום, אין ברד ארצך. כי אם ישמע אליו, יעובר על דברי השם. ואם ידע שלא ישמע, יש תיכותו לריק. ולא תחשוב לומר כי היא המצווה שהצטווינו, כי יקרא יחב עליה, קראת עליה עליה שלום. כי שם כתוב, היה כל העם נמצא בידך למס מעבדוך, וכאן אם שמע עליהם לא נוגעים בו כלל. אז איך יכול להיות, השם לא ללחם, והוא מציע לו אפשרות בכלל לא לגרוע בו. עבד פירוש להשלח מלאכים, כבר שלחתי מלאכים. לפני שמה? לפני שבא הציווי של הקדוש ברוך הוא. נו, אז כמובן השאלה הפשוטה מה היא, אז אם כך, אז למה כתוב, כתוב אחרת. אבל הקדים דברי השם לבאר, כי הקשה השם לא יכה את רוחו. לומר כי הכל ציבה מעת השם, כי כן אמר לי. מה זה? הקדים דברי השם לבאר, כי הקשה השם לא יכה את רוחו. הפירוש? בדיוק. כיוון שאחרי זה, אחרי הפנייה שלי אל סיחון, סיחון עתיד לסרב, ומשה אגב מנמק את הסירוב. איך הוא מנמק? פסוק למד, כי הקשה השם לא יכה את רוחו, ואימץ את לבבו. משה רוצה לבטא את זה בצורה נוספת. איך הוא מבטא את זה בצורה נוספת? לזה שהוא מציין את הציווי האלוקי עוד לפני השליחות. לא בגלל שהציווי היה, אלא כדי לומר לך שמבחינת הקדוש ברוך הוא כאילו שהוא כבר היה הציווי, ולכן לא יכול להיות שסיחון יגיב אחרת. הציווי עוד לא היה, אני עוד לא ידעתי. בדיעבד התברר לי שזה שסיחון סרב לי, לפני שהקדוש ברוך הוא כבר קבע שצריך להילחם. לכן הוא הקדים את הציווי לעת. לקבל את הפירוש הזה כפשט, לי זה נראה קשה מאוד. מה שייך לומר שבגלל, כדי להראות שאצל הקדוש ברוך הוא זה כבר היה מנוי וגמור, לכן צריך להקדים, כבר אמרת מפורש, יקשה השם לא יוכל את רוחו. יש יותר ברור מזה. מה מוסיף לי זה שאתה מזכיר את הציווי לפני כן? לא יודע, אני לא... לא נראה לי כדבר פשוט לגמרי. מצד שני, רמב"ן טוען טענה חזקה, הוא אומר, מה זאת אומרת? אם הוא היה מקבל את ההצעה של משה, אז היו עוברים, ולא היה מתקיים אחרי רעש גרו במלחמה, אז מה, בשביל מה משה שולח? לגבי עצם העובדה שכ"ד ולמד א' הם כפולים, אפשר לומר את מה שאמרנו בדרך כלל, שהמקור זה כ"ד, ולמד א' זה נזכר פעם נוספת מדוע? שוב, בגלל לחזור על הראשונות, דהיינו, כיוון שהציווי כביכול נדחה מכוח השליחות, ברגע שהשליחות מתבטלת, חוזרים עוד פעם על הציווי כדי לסמוך את זה אל המלחמה. זה הרבה יותר פשוט להגיד שכ"ד זה המקום הראשון ולמד א' זה חזרה מאשר לומר לעת. אז איך התיישבו באמת המקראות הללו? כל אחד מוזמן לבחור לו את רש"י מצד אחד או את אמן מצד שני, או לפתח לו דרך נוספת. אני הייתי רוצה כאן להעלות איזושהי סברה שבסופו של דבר היא תהיה באופן בסיסי בשיטת רש"י. דהיינו שהקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד ומשה עשה דבר אחר. אבל עדיין השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד? אם משה צודק, שתמיד פותחים באפשרות הפשוטה, למה באמת הקדוש ברוך הוא אמר משהו אחר? האם רק כדי לבחון את משה ולעשות אותו, או שיש כאן משהו נוסף? ובעצם הייתי מתחיל את הדיון בכל הנושא הזה בשאלה פשוטה. האם צריך לכבוש את סיחון או לא צריך? טוב, במה תלויה השאלה הזאת, אם צריך לכבוש את סיחון או לא? האם זה... לא, אני שואל, האם צריך שיהיה ציווי על העניין הזה? לכאורה, מה ישראל לומכים? מי האנשים שיצאו ממצרים, ועד עכשיו, יש להם מטרה אחת? לכבוש את... להיכנס לארץ, לכבוש אותה. אין להם שום עניין להתגרות בעמים אחרים, סתם, אם הם לא מתגרים בהם, לא עושים. אבל אני צריך לדעת, סיחון, זה חלק מהארץ או לא? אם הארץ מוגדרת על פי העממים שלה, אז הוא אמורי, סיחון הוא מלך האמורי. אבל אם הוא מוגדרת על פי הגבולות, אז לא. זה צריך לבדוק. בסדר. אז בוא נבדוק, זאת אומרת... לא הבנתי. ישראל לפי הערבים שהיו בשעת ההבטחה. נעשה את זה כך. אבל, תראה, ואם גרגשים נשנה והלך לו, אז לחפש אותו שהוא נמצא בכדי לכבוש אותו?
לא, אני מדבר על זה שהערבים עומדים בשפר. לא שאני צריך לכבוש את הערבים.
אבל אם יש לך את גבולות, אם יש לך את הגבולות במקום מסוים בצורה ברורה, ורב מסוים הוא נמצא מחוץ לגבולות, אז מה נעשה? ואין לנו אפשרות למתוח את הגבולות יותר, הם חד משמעיים, אז מה יקבע פה? קורא הגבולות. איפה לחפש את הגבולות? אפשר לחפש אותם במדבר, לחפש אותם בגבולות ההבטחה, בכל מיני מקומות. אבל מאיפה נתחיל? אני הייתי מתחיל מספר דברים עצמו, במקום ללכת רחוק. נלך קרוב. האם בספר דברים עצמו, במה שקראנו, מבלי שיש שרטוט מדויק של גבולות, האם אני יכול להכריע בשאלה רק לגבי ארץ ציחון, אם היא שייכת לארץ או לא? לכאורה התשובה היא פשוטה ותכלית. מה אומר משה? מה אומר משה לציחון? ועברה בארצך, בדרך בדרך אליך, לא עשו ימין ושמאל, אוכל בקץ לשבירני, עד אשר יבוא את הירדן, אלא עד אשר אשר יבוא את הירדן. איפה ציחון נמצא? ציחון נמצא מזרח הירדן. אם אתם מסיימים את מלחמת הקו מכנרת ים המלח, הארנון, פחות או יותר, באמצעו של ים המלח, הנחל שזורם ממזרח, והוא גבולו של מואב, אתה עובר את הארנון, אתה בא בגבול סיחון, והוא פחות או יותר נמשך עד יבוק הנחל, שזה כמה קילומטר דרומית לים המלח, שזה בערך חצי הגלעד. כפי שנאמר בפסוקים שאחר כך נראה אותם יותר מאוחר, שארץ סיחון כוללת את חצי הגלעד, ומחצי הגלעד, צפונה והבשן, זה שבחו של עוב לחדשה. עכשיו, אם משה עובר עד אשר יעבור את הירדן לארץ, זאת אומרת שלפני שהוא עובר את הירדן הוא לא נכנס אל הארץ. ככה משתמע מפשט לשונו. הארץ, ממי הירדן? מערב, והוא נמצא בירדן, מזרחה. האמת היא שהדברים הללו מוכרעים במקומם, כי מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה מצוטט בספר דברים, איך אפשר לעקור את הפסוקים? הוא אומר לו, גם בי את אדם השם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. אם לא תבוא שם, לא תבוא שם, אז מה? הקדוש ברוך הוא עושה דבריו לאחר. ויתחנן אל השם. ברנה יראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. אתה יכול להגיד, יש ארץ טובה אשר בעבר הירדן, ויש ארץ טובה ארץ שהיא מחוץ לה. אבל פשט הכתובים אומר באופן מפורש, גם כאן וגם לאורך הספר, שמשה מדבר עם הרב, כי אנוכי מת בארץ, איך כתוב? כי אנוכי מת, תסתכלו בפרק ד', פסוק כ"ב, פסוק כ"א, השם יתנחתי על דבריכם, וישבע בלתי עוברי את הירדן, ובלתי בו אל הארץ הטובה אשר אשר, כאן אי אפשר. אי אפשר להגדיר ארץ שהיא מובטחת ממערב, ארץ שהיא מובטחת ממזרח. כאן כתוב בפירוש, לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בו אל הארץ הטובה אשר השם יכנתן לך. לא כתוב, לבלתי בו אל הארץ שממערב לירדן, שאולי תדייק שיש גם ארץ מובטחת ממזרח לירדן. זה חד משמעי. קראתי בדלת, פסוק כ"א. חמת סומן אפשר לומר, לבלתי בו אל הארץ הטובה אשר נותן לך, ויש ארץ אשר נותן לך שהיא לא טובה. זה קצת דחוק להגיד שהשם נותן ישראל ארץ טובה וארץ לא טובה. ארץ טובה זו הגדרה של הארץ, ארץ דבר חלב ודבש. דחוק מאוד לומר, שהכוונה כאן, שגם עבר הדין המזרחי זה ארץ, השם נשפט ולא ייכנס, ואז אמר, השם יתנח בי, גם אתה לא תבוא שם. למה זה מתפלפל יותר מדי? אם יראה איש באנשים האלה, דור הרע, את ארץ התורה שהשבטתי לתת לאבותיכם. גם בי תדב השם אמור, גם אתה לא תבוא שם. לא תבוא שם, זה לא תבוא שם. מה, למה אנחנו אמרו? צריכים... זאת אומרת, הלו, הפסוקים עצמם מעידים, מה אני אלך רחוק? כל הפסוקים בספר דברים מעידים, כמו שם, אני נכנס לארץ. ושהוא עומד, השם מעלה אותו ומראה לו את כל הארץ, ומה הוא אומר לו בסוף הספר? ויאמר השם את הארץ, פסוק ד', ויאמר השם אליו, פרק ל"ד, פסוק ד', זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם. נתחיל לעצור, ראיתיך בעיניך ושם לא תעבור. אז מה? נכנסת חצי, לא נכנסת חצי, אני לא יודע, זה פשט הפסוקים, הוא לא ילך עם זה. האמת היא שגם אם תיקחו את פרשת המסורת, שזה הפרשה העיקרית של גבולות הארץ, שמתארים שם את גבול צפון, מה כתוב שם? מתחילים מאור אהב, שיש פה ויכוח איפה זה? אנחנו הולכים שם מאור ההר, מזרחה למוחמד, חצר העיניים, שפמה, יש מקום להתווכח עם כל הנקודות הללו, אבל בסופו של כל הציבור מגיעים לאן? לכנרת, ומשם יורדים לים המלח בקו ישר של הירדן. אז כנרת בים המלח זה ברור שיש כאן קו ישר. בסופו נמצא ממזרחה, מה נעשה? אפשר כדברים, לכאורה. לא מומחה לגיאוגרפיה, אבל אם נראה כך קצת הדברים, אני מקווה שאני לא טועה ולא מצא אתכם, לי נראה בצורה פשוטה שזה לא שייך. אז אם כן חוזרת השאלה, את מה הקדוש ברוך הוא אומר לו לילחם? נשמע לי לכם, אם זה לא הארץ, למה להתייגיע במלחמות סתם? משה לכאורה צודק, נתן לי לעבור, אנשים יבואו לארץ, ואני צריך לדבר. זאת אומרת, אני חוזר בעצם לשאול, לפני שאני מדבר על הסתירה, אני צריך להבין את ההיגיון שבציוויו של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם השאלה. לפני שנגיע לסתירה, צריך להבין את הסברה. אנחנו הולכים לכבוש את הארץ המובטחת. מה לנו להתעסק באזורים שהם לא הארץ המובטחת? מה קרה פתאום? מה השתנה? כן. אפשר לבוא ולומר כך, שיש כאן תיקון של חטא המרגלים והמעפילים, בזה שהם לא נלחמים בעמון מואב וסיחון ואדום כנגד המעפילים. שאמרו להם לא ילחם ילחמו, ואז אולי זה... אז אולי זה רק בגדר של תיקון. יכול להיות. אבל הלא אפשר היה לעשות את התיקון הזה, נגיד, בעצם הכניסה לארץ. הלא המרגלים נכשלו במה, נכשלו בזה שאמרו להם להתכנס לארץ ולא לא נכנסו. אז אפשר לתקן את זה בכך שיגינו את ישראל שוב ללחם ולכבוש את הארץ, וזה יהיה התיקון שלהם. למה אתה להקדים תיקון בעצם הפעולה? אפשר אולי לומר שקודם כל תתקן, אחרי זה תזכה לרשת, אבל הדבר הזה הוא לא לגמרי חלק. לכן אני חושב שצריך לחזור ולעיין בדבר הזה היטב היטב. מה עומד מאחורי ציוויו של הקדוש ברוך הוא? עכשיו, לפני שאני משיב על זה, אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת. אני יוצא מנקודת הנחה, לא רק כאן, בכל מקום, ששאלות מסוג זה, הכתוב צריך לתת לנו את התשובה או במפורש או באמצעות הניסוח, כי אי אפשר שכתוב יתעלם משאלה פשוטה כזאת. הוא גם מציב לסתירה קודם כל בין דברי השם ודברי משה, שזה דבר שמחייב עיון לפני עצמו, אבל העצם דברי הקדוש ברוך הוא, גם אם משה היה רוצה כמו שאמרו לו, גם אם היו דורשים הסבר. למה? הכתוב יכול להתעלם מדבר כזה? אלא מה? אין דרכו של הכתוב תמיד להשיב במפורש, ראינו כבר כמה פעמים שלפעמים התשובה מובלעת בסגנון. ננסה לראות מה אפשר להוציא מן הסגנון. הקדוש ברוך הוא אומר, קורוס רבי נחמן, ראה נתתי בידך את שלחום מהחשבון האמורי ואת ארצו, אכל רעש להתגר במלחמה. היום הזה אכל כצפחדך להיותך את פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעו שמחה ורגזו ויחלו לפניך. יש פה פעמיים את הפועל, אכל ואכל, אכל רעש, והיום הזה אכל כצפחדך. מה זה אכל רעש? איפה יהיה? זוהי בהחלט נקודה נכונה שכתוב פה מפורש, היום הזה אכל תת פחדך וירדך את פני העמים תחת כל השמיים. זה נכון. אלא שזה כשלעצמו עדיין לא מספיק מהסיבה הפשוטה, והייתי צריך לומר אותו כבר לפני כן, ממני אמרתי אותם באחד השיעורים הקודמים. לפני חטא המרגלים, מה הייתה התוכנית? להיכנס מקדש ברנע. האם גם שם הייתה איזושהי הקדמה לכיבוש? יציאת מצרים. נכון.
אפילו רחב
מזכירה. עכשיו אתה יכול לבוא ולומר, כיוון שעברו 40 שנה ואולי המורה הזה יטשטש כוחו, אז צריך לעשות משהו שמקביל לקריאת ים סוף. כן? זה מה שאתה טוען.
אני אומר שאני מבין את זה, זאת אומרת, רחב מוכח
שהיא עדיין זוכה לקריאת
ים סוף.
היא אומרת,
כאילו, גם כיבוש
תשעון דבר,
אבל
משתמע
שדווקא
ממש... אז בואו נעשה, אנחנו נאמר את זה. נניח שאנחנו אמורים לחזור על קריאת ים סוף, שחיל אחד זה שקל השט, ועברו 40 שנה. להגיד שמלחמת סיחון ואוג באה במקומה זה קצת קשה, מפני שזה טענו בחיטים ועודה במצרורים. מה כן מקביל לקריאת... אמר הרבה, אז יש לי כבר משהו מקביל לזה, מה אני צריך לסיחון ואוג? עדיין אני צריך לשאול את עצמי, הלו, בכניסה לארץ היה קריאת ים סוף, ומיד ניכנס ברנע. מה פתאום עכשיו יהיה סיחון ואוג, ויהיה קריאת ה... מה? אולי, נכון על מצרים, לא יודע, יכול להיות, כן.
בינתיים גם
הצילו במלחמה,
צריך להחזיר להם
ביטחון. חמה של חורמה, של המעפילים.
עכשיו אתם מתחילים לקבל גם ביטחון מבחינה צבאית,
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל אני הייתי הולך בכיוונים יותר שונים, אה? אפשר ללכת לכיוונים שונים, אני יש איזשהו כיוון מסוים, אני לא בא לשלול את האחרים, אבל אני חושב שאני אוכל לבסס אותו קצת, אז אולי מבחינה זאת יהיה לו איזה יתרון מסוים, אבל אם תמצאו ביסוס לפירושים האחרים, אז אולי בכל זאת נצרף אותם או נעדיף אותם. אני הייתי אומר כך, קודם כל כתוב פה אחל, זאת אומרת יש פה התחלה, ויש לו מטרה, אחל תתפחדך, וזה חוזר עוד פעם פסוק למד א', ראה אחילות יתן לפניך את סיחון ואת ארצו. עכשיו, לאחר כל סיום התיאור של גירוש סיחון ואוג, בפרק ג' פסוק כ"א כתוב כך: ואת יהושע ציוויתי ואת ההיא לאמור, ועיניך אמורות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראו כי השם אלוהיכם לא נלחם לכם. פה זה כבר לא פחד על עמק נערן, אלא ואת יהושע ציוויתי ואת אמור עיניך אמור כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים, כן יעשה. אז זה חיזוק למי? לעם ישראל וליהושע. זה חוזר פעם נוספת לקראת סוף הספר, בפרק למד א', פסוק ד', ועשה השם להם כאשר עשה לסיחון ואוג מלכיהם ואורי לארצם אשר השמיד אותם, ונתנם של נתכם ועשיתם את כל המצווה, אל תחזקו איתו, אל תראו ואל תרצו את פניהם, כי השם הולך הולך עמך. אז זה חיזוק פנימי לעם ישראל וליהושע. למה צריך חיזוק לעם ישראל וליהושע? הייתי מנסח את זה כאן, הייתי מנסה לרגע כדי לקשור את זה לשאלות הקודמות. לפני חטא המרגלים, התוכנית הייתה שעם ישראל ייכנס מקדש ברנע, לא תכנס, נכון, לא תכנס, לא תכנס. זה גבולות הארץ, מהדרום. הוא ייכנס מהדרום, כמו שהמרגלים עשו מקדש ברנע, נכנסים. מי היה אמור להכניס את ישראל, לפי התוכנית המקורית? משה. משה הוציא את ישראל ממצרים, משה הכניס אותם לארץ. בעקבות החטא, מה נשתנה? כבר דיברנו על זה לפחות במודגש בספר דברים. לא רק ישראל לא נכנסים, אלא נגזר שמשה לא ייכנס. אז מי ייכנס? יתחלף משה ויהושע. השאלה היא, האם יש ביכולתו של יהושע לכבוש את הארץ ולהנחיל אותה לעם ישראל? אם מלכתחילה נבחר משה, משה הוא המתאים. עכשיו קרה איזשהו שינוי, נכנס יהושע. השאלה היא אם יש בכוחו של יהושע לעשות, אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות שיהושע צריך חיזוק, חזקהו ואמצהו, אל תירא ואל תחת וכו' וכו'. אני מעלה את האפשרות ואני אנסה לבסס אותה בפעם הבאה קצת יותר, שמשה מתחיל פעולות של כיבוש כדי לתת ליהושע את האפשרות להמשיך בכיבוש הארץ על רקע הניצחונות הקודמים. זאת אומרת, יהושע בבחינה כזאת, ואני יודע שבינתיים אני אומר רעיונות מחשבתיים, בניגוד למנהג המקובל שלנו פה זה להישען על לשון הפסוקים, אבל אני אנסה אחרי זה לחזור ולהשתית אותם במידה זו או אחרת על לשון הפסוקים, אז עדיין יישאר איזשהו רעיון, נדמה לי שיש לו ביסוס. יהושע הוא לא האדם שיכול להתחיל וליצור יש מאין. הוא יכול להיות ממשיכו של משה. כיבוש הארץ זה מפעל שדורש התחלה, התחלה וסיום. הזקנים של הדור אמרו, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה, וכבר הסבירו שהלבנה מקבלת את אורה מן החמה. גם עם ישראל אומר ליהושע, כאשר שמענו את משה כנשמע אליך. לגמרי ברור לספר יהושע בעיקר, שהבעיה של יהושע זה להיכנס אל העליו של משה, ובסופו של דבר, התקדים של משה, הוא נותן את הכוח ליהושע להמשיך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. כאשר שמענו את משה כנשמע אליך. עכשיו, אני מעלה את האפשרות, שכיוון שיהושע לא יכול להתחיל במפעל הזה, אלא רק להמשיך בו, משה צריך להתחיל. אבל משה נגזר לא להיכנס לארץ. אז מסיבות שונות, שאנחנו נעמוד עליהן מאוחר יותר, סיחון, ואחרי זה נראה לי גם עוד, אלה הם הארצות שאף על פי, שלפחות סיחון, תכף נראה מה עם עוד, לא עכשיו, הוא מחוץ לגבולות הארץ, אבל הוא יכול לשמש כמעין התחלה לכיבוש הארץ. אם תרצו בינתיים, במובן זה שנזכר פה קודם שהוא מלך האמורי, וגם בארץ נמצאים האמורים. משה מתחיל כדי לתת ליהושע את האפשרות להמשיך. אולי זו הסיבה שבני ישראל בכלל שינו את נקודת הכניסה, שאלתי את זה אחד השיעורים הקודמים, למה לא חזרו ונכנסו לקדש ברנע מן הדרום? אז שיבוא אדם פרשן צבאי ויגיד לי, תשמע, נכשלו משם בפעם הראשונה, כישלון צבאי, ומי עוד מנסה באותו מקום שנכשל? זה מי שמסתכל על זה בעיניים צבאיות, אבל מי שמסתכל על זה בעיניים של התורה, אז עד רבה, היה צבאי יותר טוב שיכנסו משם, כדי להראות שהכישלון הראשון נבע מהמצב הרוחני, וכשתקנו אותו, הצליחו באותו מקום, שלא אהרון מביא, אלא אחד מביא. אז למה שינו? כביכול נותנים גושפנקה למי שטוען שמפה אי אפשר להיכנס בגלל המצב הצבאי. אני עכשיו מנסה להשיב על זה, מעבר למה שנתנו תשובה כללי שצריך לתקן את החטאים וכו', אני משיב על זה שעכשיו צריך כניסה ממקום אחר שבו משה יוכל להתחיל מהדרום, או שאין לו מה להתחיל שם, אין לו מה להתחיל שם. מגיעים לקדש ברנע, אין שם אף גורם מבחוץ, משם צריכים לכבוש את הארץ. משה לא יכול להיכנס, ויהושע לא יכול להתחיל. כשבאים ממזרח, יש לנו את סיחון, שהוא לא מהארץ המובטחת, הוא בגבולה. התוכנית המקורית היה להיכנס מקדש ברנע מדרום, לכבוש את הארץ. אתה שואל, מה לפי התוכנית המקורית היה דינו של סיחון?
לא,
לפי התוכנית המקורית נכנסים מקדש ברנע, כובשים את הארץ, מה הבעיה? לא היה, משה היה צריך להיכנס, פי התוכנית המקורית, משה הוא היה, הוא הוציא, הוא נכנס. ברגע שנגזר שהדור הזה לא ייכנס, גם משה לא ייכנס, אז יהושע הבא לפניך, הוא יבוא שם. אז צריכים מקום שמשה מתחיל ויהושע, שמשה לא יכול להיכנס לארץ. זהו המקום, אנחנו אחרי זה נדבר מה המעמד של סיחון, או ארץ סיחון, אחרי שהדבר הזה קרה. אבל אני בינתיים טוען שארץ סיחון, על פי פשט הדברים, היא לא בגבולת הארץ המובטחת, הרבה שמשה נמצא שם, והוא נגזר עליו לא להיכנס. הוא מתחיל שם כדי שיהושע יכול להמשיך. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, היום הזה אכל, תן פחדך ויראתך, אכל רעש, כל האכילות ייתן לפניך, זה כפשוטו. אני רוצה שאתה תתחיל כדי שאחרי זה יהושע יוכל להמשיך. מה שקרה פה זה דבר מאוד מעניין. משה בהתחלה אל השם, מה הוא אומר? אתה אכילות על הראות את עבדך, גדולך וידך חזקה, ובענה דעה את הארץ הטובה. מה זה גדולך וידך חזקה, כפשוטו, כפי שרעש מביא, כפשוטו? סליחה לא. משה תפסת עליה בצורה הפוכה. אם אני, נתת לי להתחיל, סימן שאני אמור להמשיך, כמו להגיד לזה הכול, להפך. אם אתה היית יכול להמשיך, אז אני נותן לך להתחיל, כי לא היה צריך. אם אתה היית יכול להיכנס לארץ, לא היה מקום להתחיל. אני נותן לך להתחיל, כדי שישוע יכול להמשיך. ההתחלה שלך, כדי שאחרים יוכלו אחר כך להמשיך. אם אתה היית הולך להמשיך, אני לא הייתי להתחיל פה, היית מתחיל לארץ עצמה. אתה תתחיל על מנת שישוע יכול להמשיך. זוהי הטענה, בינתיים לא הבאתי לראיה, מלבד שברי פסוקים. אבל אני אנסה הפעם הבאה לבטא את זה קצת יותר. ניסוחים מפורשים אין לי, אשר על כן כל אחד מוזמן גם להציע הסברים אחרים אם הוא רוצה, אבל אני בכל אופן אנסה בפעם הבאה לתת איזה ביסוס יותר כדי לא להשאיר את זה כצברה באוויר. בכל אופן, זהו הכיוון שאותו אני רוצה. עכשיו, איך זה עונה על השאלה, איך זה עונה על השאלה ששאלנו על הסתירה בין דברי הקדוש ברוך הוא דברי משה? הייתי אומר, אין פה להשתמש באלו ואלו דברי אלוקים חיים כי זה דברי הקדוש ברוך הוא זה מעשה משה, אבל במליצה אני כן הייתי אומר את זה. הקדוש ברוך הוא מייצג את ההיבט של המצב החדש שנוצר. משה מייצג את האמת של הלכתחילה, הוא לא בא בסוד השם לדעת איך לגלגל את המוראות, הוא ממשיך את הכיוון הרגיל, אנחנו צריכים להיכנס לארץ, אם אפשר להגיע לבלי מלחמה, נגיע לבלי מלחמה, תן לנו לעבור. הרעיון של כיבוש סיחון זה רעיון שהוא רעיון אלוקי, כדי לגלגל כל השאלה הזו, משה יכול להתחיל, לא יכול... אלה לא שיקולים של בן אדם, אלה שיקולים של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עושה את שיקוליו שלו, ומשה עושה את השיקולים הארציים. יש שיקולים ארציים ויש שיקולים אלוקיים, ושניהם נכונים בהקשר הזה. אז עדיין בשיטת רש"י